ממשיכים את העניין שלמדנו בשבועות האחרונים ומגיעים לסיום של שער ג' בפרק ב', כאשר אני רק מזכיר את המהלך של העניינים, שהגמרא שאלה על הסדר של של הדברים. אתם זוכרים את כל המהלך, ואז כהרגלה אומרת שאם אתה כבר שכנעת אותי שככה זה צריך להיות, למה אתה שוב משנה את הסדר כשאתה מגיע לעניין של הברכות? ומכאן אנחנו מתחילים כאן באופן ב', שהוא זה של עניין הקריאה לעומת מה שהיה האופן הראשון. אנחנו מתחילים מתחילת הדף, אם ככה זה, ספה בהמשך של העניינים. דקטנה, כשהמשנה באה ללמד על עניין של סדר הברכות, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, לתנה דערבית ברשע, למה הוא לא מתחיל בספה דקטנה בשחר מברך, כלומר בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, לפי אותו הסדר שהוא לימד את העניין של קריאת שמה של ערבית, קריאת שמה של שחרית, להמשיך לפי אותו הסדר. אם כך, פירוש כי לבית הלל אין כאן קושיה דהבו סומכין על המקרד ושוכבך ללמוד החובה, ולדידי הוא עניין סדר השכיבה והקימה, עניין סדר קריאת שמה חד הוא. מה שהרב מסביר פה זה שהקושיה הזאת היא לא קושיה לבית הלל, שהרי בשבילם שהיו סומכין על המקרד בשוכבך ללמוד את החובה. אתם זוכרים שיש לנו כאן שני עניינים שאנחנו למדנו אותם, שיש לנו מצד אחד העניין של החובה, מהו מקור החובה של קריאת שמה, והדבר השני הוא מהו עניין של הסדר של של הקריאה. שהעניין של החובה לא קובע את העניין של הסדר, היות והחובה היא בערב והבוקר, באותה מידה בערב והבוקר, לא בדיוק מאותה הסיבה. זה אפשר לומר שיש מאותה הסיבה אבל מצורה שונה. בערב אנחנו עוברים מהזמן של ערנות, שליטה, רצון לעולם של לילה, זאת אומרת שאנחנו נשלטים ולא שולטים, בעוד שבבוקר זה בדיוק הכיוון ההפוך שקורה, אבל זה עדיין החוויה הזאת של מעבר ממצב, ממציאות מסוימת למציאות אחרת לחלוטין. אבל הסדר שמתחילים בערב ומתחילים בבוקר זה עוד עניין בפני עצמו. אבל לבית הלל שסומכים על המקרא דשור בכלל ללמוד החובה, ועניין סדר השכיבה והקימה ועניין סדר קריאת שמה חד הוא בשבילם, אז להם אין כאן עניין, שהיות והסדר הוא בפסוק בשורבך ובקומך, אז שני הדברים הולכים ביחד. ואין להביא ראיה לסדר דמתניתין בערבית ברשע מויהי ערב ויהי בוקר, כי אם לתירוצה לשון ערב דמתניתין, כלומר אם תקשה דהניחא למתנה קריאת שמה דשכיבה ברשע משום דכתיב בשורבך ברשע, אבל קריאת שמה דערבין תנן. זאת אומרת שהיות והמשנה שינתה את לשונה, ובמקום לשאול ממתי קוראים את שמע דשכיבה. היא שאלה ממתי קוראים את שמע בערבין, כן? שכבר דרשו בשורבך בשעה שבני אדם שוכבים, דהיינו הערב, וחזר הדבר לעניין אחר, דהיינו ערבית ושחרית. והשתה קשה משום דהבה ליל מתנה דשחרית ברשע, כדי שכחן בקורבנות בבוקר תחילה. ולכן זה כבר בעניין של המשנה הראשונה שלנו, שהיות ואילו הייתה שומר על הלשון של הפסוק בשורבך ובקומך, ואתה מתחיל בעניין של שכיבה קודם, אז מלא. אבל היות ואתה כבר שינית את הלשון בשורבך לשחרית וערבית, דהיינו בעניין שלנו ערבית ושחרית, אז חוזרת השאלה למה אתה מתחיל בערב, בעוד שהיית צריך להתחיל לפי הסדר של ערבית ושחרית, דהיינו שחרית קודם, היות ושינית את הלשון. אם אתה שומר את הלשון בשורבך, אז יש לך פסוק שאומר בשורבך ובקומך. אבל היות ושינית ואתה מדבר עכשיו בלשון של ערבית ושחרית, אז היית צריך להתחיל בשחרית ברשע, כפי שכותב הרב, דאשכחן בקורבנות בבוקר תחילה. והיות וכך,
ואז את שניהם, גם את הברכות וגם את הקריאה,
ולכן אז שניהם היו צריכים ללכת לפי אותו הסדר. אז אני חוזר על המהלך שהרב מנסה להסביר כאן. אומר ש היות והיה עניין של החובה מצד אחד ועניין של הסדר מצד אחד, והפסוק אומר בשורבך ובקומך, ומשם לומדים את העניין של החובה, אז אילו היה משאיר בלשון של המשנה את הלשון של שכיבה, אז לא הייתה כאן קושיה. אבל היות והוא שינה ואמר ממתי קוראים את שמה דערבין ולא דשכיבה, אז אחרי שהוא אמר תנא אקרא קאי דכתיב בשורבך ובקומך, הוא צריך את האיבית אמה כדי להסביר את הסדר של ערבית ברשע. ולכן חזר אחר כך ואומר על השאלה דהבלי למתנה דשחרית ברשע כדי שכחן בקורבנות בבוקר תחילה, לזה משיב יליף מבריאתו של עולם דכתיב ערב תחילה, דמכיוון דדרשינן בשורבך שעת ערב, פשיטה דשכיבה זו שכיבה של ערב וקודמת היא לקימה של בוקר. אם כן, ספה דקטנה בשחר ברשע אין להקשות על בית הלל כלל, והרי מבואר שעיקר הסדר אצלם הוא סדר הקריאה. אבל לדברי בית שמאי וקפיל הכל מילי עדיין קשה. זאת אומרת שהרב מסביר כאן שהקושיה הזאת של אי אחרי זו קושיה של בית שמאי. ברור? לא ברור. הגמרא היא מדברת כביכול בלשון סתם, זאת אומרת שאין, היא לא אומרת רבי פלוני אמר ככה ורב פלוני אמר ככה וכו'. אבל בכל זאת יש לנו כאן קושיה שאחרי שהסבירו ואיבית אמה מבריאתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וחוזרת הגמרא ושואלת אי הכי ספה דקטנה בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה לתנה דערבית ברשע, מי? אז נשאל את השאלה, הקושיה הזאת היא קושיה של מי? זה מי מקשה?
ואם הגמרא הייתה אומרת פה לתנה בשכיבה ברישה, אז הייתי יודע שזה כולם, על כולם?
לא, זאת אומרת שאם היה, אילו המשנה הייתה אומרת ממתי קוראים את שמה בשכיבה, אז כל המהלך של המשנה היה אחר, ואפילו לא היה צריך לשאול את השאלה תנא אחכאי, שהיות ואמר דשכיבה, אז ברור שזה בשרבך. כן, אבל היות ולא אמר ממתי קוראים את שמה דשכיבה, אלא ממתי קוראים את שמה בערבין, כן? אז נשאלת השאלה מאיפה הוא בא. וכפי, אני לא חוזר על הקטע הזה שאומר, זאת אומרת שהעניין הוא שהיות והוא מתחיל לשאול על העניין של השאל של הזמן, אז אנחנו צריכים לדעת מאיפה הוא למד את העניין של החובה עצמה. אז כל הדבר הזה לא היה נשאל אילו היה מתחיל במתי קוראים את שמה דשכיבה. אבל היות והוא שינה את הלשון, אומר מתי קוראים את שמה דערבים, אז למי קשה שאחרי ששינה את הסדר הזה הוא משנה אותו עוד הפעם. אז לבית הלל אין כאן קושיה, היות ומבחינתם זה מבשוך בך שהם לומדים את העניין של החובה והולכים לפי הסדר של הפסוק.
כלומר הם לא צריכים את האי בהתאמה.
הם לא צריכים את האי בהתאמה. ואז האי בהתאמה הוא בעצם בא לבית שמאי. אבל אם אתה לבית שמאי, אז אני שיניתי את אני אומר את הסדר של ערב כי יליף מבריאתו של עולם, אז בית שמאי דקפידה כל מילה. אתם מבינים את המושג קפידה כל מילה? זאת אומרת ש נדבר בשפה מודרנית כזאת, בית שמאי הם יקים. זאת אומרת ש הקביעה הזאת שאם יש סדר מסוים אז זה מה שצריך להיות הסדר, ואם אתה משנה לי אותו עוד הפעם אז אתה צריך להסביר למה אתה משנה אותו. אינטואיטיבית אנחנו מבינים את, אני רוצה להתחיל את זה כפי שפעם הסברתי את זה כבר. הגמרא עונה לשאלה הזאת תשובה שהיא לא לגמרי תשובה. מה זאת אומרת? שאומר, אני התחלתי בערבית, נמשכתי בשחרית, הייתי כבר בשחרית, אני ממשיך עם שחרית ואחר כך אני חוזר לערבית. אז מבחינת עריכה, כן? זה מסתבר. אבל אם יש משמעות לסדר, זה לא מסתבר. אתה לא קובע את הכתיבה של דבר חשוב כמו הגמרה על פי עניינים של עריכת לשון. זה ההפך שצריך להיות. זאת אומרת, המשמעות של הדברים הוא שצריך לקבוע את הסדר של הדברים, ולא ההפך. אז בית שמאי שהם מאוד רגישים לעניינים האלו, אז הם שמקשים את העניין, אבל כביכול הקושיה שלהם היא קודמת לאותה התשובה שהגמרא חושבת לתת. זאת אומרת שאילו היה זה רק מצד העניין של הסדר, גם אני רואה שזה הסדר. אני לא צריך גמרא שתסביר לי שזה הסדר. על זה אני שואל את השאלה.
אבל במידה ונניח שהיו סוברים הפוך, בבית הלל במקרה הזה לא היו לומדים גם את הזמן בשוכבך, אז מה, לא היינו שואלים את אותה שאלה? גם היינו שואלים את אותה שאלה.
בשביל מה?
היינו שואלים את אותה שאלה שאם אתה המשנה משנה את המילה ולא אומרת קריאת שמע דשכיבה אלא אומרת של ערבי, אז מאיפה אתה לומד את העניין של הזמן?
לא, אז כפי שאנחנו ראינו,
למה צריך את ההקפדה על המילים? מה, אם הם היו מתחלפים לא היינו שואלים את השאלה?
לא, כי כל המהלך של הגמרא היה אחר. אנחנו לא יכולים לעשות זו, זה שכתוב של הגמרא, איך היה, איך היה המהלך של הגמרא, אילו המשנה הייתה שואלת אחרת.
לא, אני שואל שבית שמיים, שהוא מביא, שבית שמיים מקפידים על כל מילה. ואם זה היה בית הלל, לא היו שואלים את אותה שאלה? היו גם שואלים את אותה שאלה, לא?
למה? אז אני חוזר. משורה 11 בהמשך, שהיות והוא שינה את הלשון של שכיבה לערב, לזה משיב יליף מבריאתו של עולם דכתיב ערב תחילה, ומכיוון דדחשינן בשוכבך שעת ערב, פשיטה דשכיבה זו או שכיבה של ערב וקודמת היא לקימה של בוקר. אם כן, ספה דקטני בשחר ורשע, אין להקשות על בית הלל כלל. להרים מבואר שעיקר הסדר אצלם הוא סדר הקריאה. זאת אומרת שהעניין הזה לא מפריע לבית הלל.
מה זה עדיין שעיקר הסדר אצלם הוא סדר הקריאה? הקריאה בסדר, ערב ובוקר, אבל עדיין הברכות. למה זה לא, לא, לא. כשהוא אומר כל סדר הקריאה הוא מתכוון לסדר הקריאה ולא הברכות?
לא, זאת אומרת התשובה שהגמרא נותנת לנו מבחינת הפשט של הדברים זה שההמשכיות של הדברים, אומרת שאחרי שאתה כבר הגעת לשחרית, ממשיך משחרית וממשיך אחר כך שוב בערבית, הוא לא דבר מופרך. זה דבר שמבחינת סברה מתקבל על הדעת, ולבית הלל זה לא מפריע, שהרי הסדר של הקריאה זה בשוכבך ובקומך. אז יש לך הסדר של הקריאה בערב ובבוקר, וחוץ מזה אתה לומד את העניין של הברכות. אפשר גם להסביר את זה בצורה קצת שונה, שהיא כזאת. יש לנו כידוע שתי מצוות שונות, שהן המצוות של הקריאת שמה והמצוות של התפילה. שהסדר של התפילה זה בוקר ערב, בעוד שסדר של הקריאה זה ערב בוקר. אז אפשר לומר שהסדר של הברכות שייך יותר לעניין של התפילה, ולכן מבחינת הברכות זה הולך לפי הסדר של בוקר ערב, בעוד שהקריאה שהיא לכתחילה מצווה לחוד היא ערב בוקר. זאת אומרת שאפשר להסביר רעיונית למה הסדר שונה. אנחנו כבר למדנו חלק מהדברים האלו באופן הראשון, ולומר ש העניין הזה של ההקפדה שהסדר יישאר אותו הסדר גם לברכות וגם לקריאה, זה דבר ששייך בעיקר לבית שמי, כי זה בגלל בית שמי שהיה האיבית אמה, כדי להסביר את השינוי לשון של ערב של המשנה. זאת אומרת שהיות והמשנה אמרה ממתי קוראים את שמה בערבים, והתנה עקרה קי דכתיב בשוכבך ובקומך ושאל וקריאת שמה של יד שכיבה אמת, אז זה בשכיבה זה זמן הערב. אבל אם זה לא מספיק אותך ואי בית אמה, מי זה אתה? שאומרים ואי בית, אם אתה מבקש, אם אתה צריך, אם אתה דורש, כן? מי זה אתה? אז לפי ההסבר של הרב, אתה כאן זה בית שמי. זאת אומרת, לבית שמי אומרים, היות וכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אז הלשון של המשנה היא ממתי קוראים את שמה בערבים, יליף מבריאתו של עולם. אז זה שאמר, שאליו נאמר ואי בית אמה יליף מבריאתו של עולם, ערב תחילה בוקר אחר כך, אז הוא שמקשה ושואל, אבל אם זה ככה, למה אתה משנה שוב את הסדר? והתשובה של הגמרא כידוע זה תנה פתח בערבית והדר תנה בשחרית, עד דקאי בשחרית פרש מילי דשחרית והדר פרש מילי דערבית. מילי דשחרית פירוש מילי דברכות. וכן שואל בגמרא לכמן דף יוד א', מי מברך? אמר רבי יעקב, אמר רבי אושיה, יוצר אור ובורא חושך. ועוד אמר רבה, כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. והיות והוא כותב עין שם, אז היינו צריכים ללכת ללמוד עכשיו את הסוגיה בדף יוד א', אבל אנחנו עצלנים, אז אנחנו לא נלך. וממשיכים. מה השאלה מהי מברך? מה פירוש השאלה מהי מברך? ופירוש העניין, מהי מברך? על מה נשאלת השאלה? היות ומדובר כאן בדברי תורה, אחד שמה היא שייכת לתורה, אז ייתכן שאנחנו צריכים לברך מעין ברכת התורה. מה אם מברך? דילמה צריך לברך מעין ברכת התורה באלמה שקריאת שמה דבר תורה היא, דכתיב ודיברת בה וכו'. אלא אנחנו לומדים מדברי רבה כי הד אתנן בשחר מברך שתיים וכו', כך פירושו שצריך להזכיר מידת יום בלילה וכו'. זאת אומרת שהפירוש של מי מברך, מה שהגמרה מביאה, זאת אומרת שאנחנו צריכים בברכה להדגיש את העניין של האיחוד של יום ולילה. מה זה עניין של מידת יום בלילה ומידת לילה ביום? כן? זאת אומרת שנגד החוויה הזאת של שתי רשויות, של ההפרדה שיש בין יום לבין לילה, כן? אז אנחנו צריכים להדגיש שהפועל את הפעולה הזאת של יום ולילה זה אותו הרצון, שהרצון שקובע את היום הוא הקובע את הלילה, וכן הפוך. זאת אומרת שביום אנחנו צריכים להדגיש את העניין של האיחוד מצד הלילה, ובלילה מצד היום. אלא אנו לומדים מדברי רבה כי הדתנן בשחר מברך שתיים וכו', כן פירוש, כך פירושו שצריך להזכיר מידת יום בלילה וכו', שעיקר הכוונה בקריאה זו לייחד השתי מידות. נכתיב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ודבר זה מתה בלי ספק לטעמה בבית שמאי דקה סברי בית שמאי, שעניין החובה יליף מבריאתו של עולם דכתיב היה ערב היה בוקר יום אחד. ולכך צריך להזכיר מידת יום בלילה וכו', בכוונה ליחדם דכתיב יום אחד. זאת אומרת שהיות שני העניינים של בשוך בחר וקומך ושל ערב הבוקר הם שניהם מועמדים לתוכן של הברכות, אבל אנחנו רואים שבתוכן של הברכות לא חוזרים על העניין של בשורבך ובקומך, חוזרים על העניין של מידת יום ומידת לילה. זאת אומרת שהעניין של הברכות הוא הולך יותר לפי האיבה התאמה, ערב הבוקר, ויבייתמה יליף מבריאתו של עולם. אז אם כן, העניין של הברכות, כן, הוא נוטה יותר לכיוונם של בית שמאי, שלדידם העניין של ערב הבוקר של בריאתו של עולם הוא עדיף על העניין של בשוכבך ובקומך. שאפשר לומר שבית הלל כביכול יותר רגישים לבעיה הפנימית האישית של האדם, בעוד שבית שמאי יותר רגישים לבעיה במרכאות אובייקטיבית, הבעיה החיצונית, משהו ששייך למבנה של המציאות. או אם אפשר לומר את זה עוד בצורה קצת אחרת, משלימה את הקודמת, זה שלדידם של בית שמאי, אילו הייתה הבעיה הפנימית בלבד, אז הבעיה הפנימית בדרך סברה אדם יכול לפתור אותה לעצמו, אבל היא מתחזקת מהחוויה החיצונית. זאת אומרת שבגלל שבמציאות של העולם החיצוני, ושזה לא דבר סובייקטיבי ששייך לדרך שאיך אני מרגיש, יש לה המציאות הזאת של יום ולילה, אז אותה המציאות היא עלולה לחזק את החוויה הפנימית, ולומר שאכן באופן כללי שתי הרשויות האלו הן פועלות. ולכן העניין הזה של הברכות מדגיש את העניין שהנושא כביכול הבעייתי ביותר הוא הנושא של מידת יום מידת לילה, שהרי על זה באות הברכות בעיקר. ומשום כי כוונת מילי דברכות היא לפרש טעמי הקריאה, כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, בהכרח חבלי למתנה בשחר ברשע גבי הברכות, שסדר היום מתחיל מהחושך דכתיב וחושך על פני תהום, ועדיין לא ראה האורה כדי להזכיר מידת היום בלילה, שכן במעשה אברהם אבינו עליו השלום עסק בסערה ברשע, ועדיין לא חווה ידע דהווה מידת אחרת בעולם ממשלת היום. זאת אומרת שאנחנו רואים שלפי הסדר של של התהוות המציאות כפי שמסופרת בבראשית, כן? אז לפני שנאמר ויאמר אלוהים יהי אור, כן? מה שכתוב זה חושך, חושך על פני תהום, כן? אז זה, ועדיין לא ראה האורה כדי להזכיר מידת היום בלילה, שכן במעשה אברהם אבינו עליו השלום עסק בסהרה ברשע, ועדיין לא הווה ידע דהווה מידה אחרת בעולם לממשלת היום. זאת אומרת שלפי מה? ירח, סליחה, סהר, אברהם אבינו. אז אוקיי, בסדר, סליחה, זה טוב. יש מדרש שמספר איך אברהם אבינו הגיע למסקנה של האחדות. זאת אומרת שבהתחלה הוא ראה את הירח ואת הכוכבים, התפלא מאוד מהמראה, הוא היה ילד בן 3, כן, זה לא... אז התפלא מאוד מהמראה הזה של הירח והכוכבים, וחשב שזה הכוח העליון שיש בעולם. עד שבא הבוקר וראה את השמש ואור השמש, אז הוא אומר, זה הרי השמש גירש את החושך וקיבה את הירח ואת הכוכבים, אז יש לשמש כוח עליון. אבל בערב חזר הדבר למצבו הקודם, ואז החליט שיש יש כוח שמעל השמש ולירח ושהוא הכוח השולט. אז זה מה שהרב מסביר כאן, בעצם במקביל למעשה בראשית ולסיפור של המדרש לגבי אברהם, זה הדבר הבא. כשמתחיל הערב, לפי הסדר של הסיפור, אז בערב הראשון אין מקום להזכיר מידת יום בלילה, כי עדיין הלא היה יום. וכמו כן בעניין של אברהם, מתי הוא יכול להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום? כשכבר היה יום. כן? אז זאת אומרת שהעניין של שחרית דרשה, כן, הוא נובע מכך שרק בבוקר מתברר שיש בחינת ערב ובוקר. כשאתה עדיין בערב, זה עדיין לא מתברר. והיות והברכות, מילי ברכות, זה הפירוט של הדברים, אז לא היה אפשר להתחיל בעניין של מידת יום בלילה, אלא היה צריך להתחיל ממידת לילה ביום.
אבל הגמרא תרצה שבגלל שכבר היינו בשחרית, אז המשכנו בשחרית.
כן,
נכון?
אז, אבל,
למה לא אמרה את זה? שפשוט אי אפשר.
כן, אז מה שנראה לי זה שהרב מסביר שזאת הייתה הכוונה של התחצן. זאת אומרת ש אני חוזר, תנא פתח בערבית, כן, והדר תנא בשחרית, כן, הוא מתחיל בערבית ואחר כך בשחרית. עד דקאי בשחרית, כן? עכשיו שהוא נמצא בשחרית, אז הוא יכול לעשות בעניינים של שחרית מה שלא היה יכול לעשות בערבית קודם. למה? כי צריך שיהיה האיבר השני של של הבעיה, כדי שעכשיו שהוא בשחרית, אז הוא רואה שהוא צריך להזכיר את מידת ערב בשחרית. זה מה שהוא עושה, שלפי הסדר אי אפשר את העניין של מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, אי אפשר לעשות כל עוד שלא היה עדיין האיבר השני. אז וזהו בשורה 32, כן? ועד למחרת בעת הערב הבין דעיקה בורא אחד, כן? גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. לכן שיטה דהווה ללמתנה של שחר תחילה, שאז כבר יצא מתחומו של חושך ואפשר לו להזכיר מידת לילה ביום. כן? אם כן,
זו משוואה של שלושה איברים לכאורה. זאת אומרת, בהתחלה אי אפשר להזכיר את היום, אחר כך ביום אפשר להזכיר את הלילה, ואחר כך אנחנו צריכים לחזור אחורה ללילה בשביל להזכיר את היום.
אבל זה אומר ש יש לילה, אז כל עוד שיש לילה אפשר לומר במחאות שאין בעיה של שניות,
אין יום,
אין בעיה של שניות.
בגלל זה צריך לחזור ללילה, כן. השני.
אז כש בא האור של הבוקר, האור של הבוקר כביכול הוא שמעורר את העניין של של הבעיה, אבל עדיין לא. למה עדיין לא?
כי הוא ניצח.
כי ייתכן שישאר בוקר. אז רק כאשר בא הערב השני, כן, שמתברר שיש צורך לאחד את שתי המידות של ערב הבוקר, של מידת אור יום בלילה ומידת לילה ביום, כן? אבל ה האפשרות, כן, של הקביעה הזאת דורשת שיהיה מעגל שלם של הדברים, וזהו עד דקאי בשחרית פרש מילי דשחרית דהבלה לפרש מילי דשחרית ברשע, שכל עוד היה בערבית לא הווה למקום כלל לפרש מילי דערבית, והדר פרש מילי דערבית השלה יכול לפרש בהדיה. לכן שואל בגמרא, אלא מידת יום בלילה הכי משתכח לה? אמר רבייה, גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור, והיא בסוף הברכה, ואילו פותח שערים בתבונה דברשע בלשון סתום הוא, כדפרשתי לאל באופן הראשון אין שם. טוב, אני מבין שאת הדבר הזה אנחנו נצטרך עוד לחזור עליו, כי הוא עדיין לא לגמרי התברר, ואנחנו גם נחזור לנושא הזה של הפותח שערים בתבונה בלשון סתם, כפי שפירש לאל.
אבל המשנה שינתה את הלשון בהתחלה ולא אמרה דשכיבה, זה אומר שהיא רצתה גם להיות, זאת אומרת גם לדבר לפי שיטת בית שמאי, או שהיא סוברת כמו שיטת בית שמאי? כי אם זה היה לפי בית הלל, יכלה מתי קוראים את קריאת שמע דשכיבה, נכון?
כן. אני חושב שאת העניין הזה של למה המשנה שינתה, כן, אנחנו למדנו את זה.
אנחנו למדנו את זה בזה שרוצים להגיד מתי הזמן שבני אדם, שבדרך כלל בני אדם, מתי הזמן להגיד את הקריאת שמע.
כן, אבל זאת אומרת ש העניין הוא שכאשר התורה אומרת בשוך בכו וקומך, אז נניח שמישהו יש לו, היה אפשר להבין שזה דבר שצריך להיות לפי הקצב של החיים הפרטיים של כל אדם, שכשאתה הולך, אתה הולך לישון בשתיים אחר הצהריים, אז אתה הולך שוכב, אז אתה צריך לקרוא קריאת שמע. אז המשנה משנה את הלשון בשוכבך ובקומך בערבית ושחרית, כדי לומר שהעניין של השכיבה הזאת, אף על פי שכתוב בשוכבך השכיבה שלך, זה צריך להבין בזמן שרוב בני אדם הולכים לשכב. ועוד יש שם דיון, רק ציינו אותו בלי להיכנס לפרטים של הדבר, שהאם זה שייך לזמן שבו הולכים לשכב, שזה דעת בית שמאי, לכן עד סוף השמורה הראשונה, כי זה לא שאחרי זמן זה אין מצב שאנשים שוכבים, אלא שזאת תקופת זמן שבה לרוב הולכים לשכב. ועוד שבית הלל מבינים בשוכבך כל זמן שאתה שוכב, לכן זה מתפרש על כל הלילה. אבל כדי לקבוע שהעניין הזה של בשוכבך הוא צריך להיות זמן המתאים לכל בני אדם, והיוצא מן הכלל זה לא, אנחנו מדברים על ההלכה לכל לכלל. אז הוא משנה את הלשון של בשורבך לערבים, כי ערבים זה דבר שהוא שייך לכלל, ואין כאן התייחסות לכתחילה בין בית שמי ובית הלל. אבל אחר כך כשאנחנו אומרים תנאי חכה, שאז בגלל השינוי של ערבים אז נשאלת השאלה מאיפה אתה לומד את החובה, אז נותנים את התשובה בשורבך ובקומך, אז מתעוררת השאלה מצד בית שמי, ולכן האיבית אמה הוא פונה לבית שמי, ואז הקושה חוזרת לעצמה על העניין של שינוי הסדר אחר כך, בגלל שהעניין של ערב הבוקר, של האיבייתמה, לא של הערבים, אלא של הסדר, שאם אתה כבר קבעת לי את זה ככה, ואז הקפידה על כל מילי בית שמי היא שגורמת לך שאומר, אבל למה אתה משנה שוב את הסדר? ועל זה באה התשובה של הגמרא, תנא פתח בערבית והדר תנא דשחרי, עד דקאי בשחרית, אז פרש מילי דשחרי. ועל זה מסביר הרב על פי אותו העניין, שהיות והתוכן של הברכות זה העניין של מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, אז לפי הסדר של הדברים צריך שיהיה המעגל שלם, שבערב אין מקום עדיין, בשחרית פעם ראשונה, אז יש מקום לסברה שנשאר עכשיו, זה רק כשחוזר ערב שמתברר שצריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום כדי לקיים את העניין של יום אחד.
אז מחזור שלהם נסגר בערב, אז צריך להתחיל עם ערב
בבוקר.
מחזור שלהם אז נסגר בערב,
נכון,
ובערב אז צריך להתחיל את הברכות,
נכון,
לא בשחרית,
נכון,
אבל הוא מתחיל קודם כל בברכות, הוא מתחיל קודם בשחרית.
כן, אז וכאן באה התשובה שאליה מפנה הרב בסוף הקטע, שבו הוא מסביר שכדי להסביר את לפרש, זאת אומרת להסביר, כדי להסביר אתה צריך לסמוך על המשמעות של הדברים מצד היום כדי להבין אותם מצד הערב. לכן דרך אגב הברכות של הבוקר הן הרבה יותר ארוכות מאשר הברכות של הערב, כי הבירור של הדברים בבוקר הוא הרבה יותר גדול.
הוא עדיין על תנאי.
מה?
הוא עדיין על תנאי בבוקר.
זה לא כל כך אם אני מבין למה את מתכוונת,
שזה... אם אנחנו מדברים על המחזור הראשון.
לא, לא, זה לא מבחינת המחזור הראשון, זה מבחינת שאפילו כשחוזרים הדברים, אנחנו השאלה שלנו, הרי הסדר של הדברים זה שבערב אנחנו מברכים את הברכות, בבוקר שוב אנחנו מברכים. אז השאלה היא נשאלת על הגמרא, הגמרא לא יותר דיוק שואלת על המשנה, למה המשנה שינתה את הסדר, מה היא רוצה ללמד אותנו על ידי כך שלפי לעניין של סדר הברכות היא שינתה את הסדר לשחרית קודם. ועל זה הסביר הרב שההבנה של הדברים היא שייכת לבוקר, ושיכולתנו לומר את זה בערב היא נובעת ממה שהבנו לגבי בוקר. ולכן מבחינת המשנה היא מתייחסת לסדר הברכות בשחרית, כי מבחינת העניין זה מתחיל בערב וממשיך בבוקר, אבל מבחינת ההבנה של הדברים אנחנו סומכים על ההבנה של הבוקר כדי לאפשר את האמירה בערב. על זה אנחנו עוד נחזור, כי יש כאן נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, אבל לא הבוקר. יש לנו איך נאמר את הדבר הזה. אני מתלבט אם להיכנס עכשיו, כי לא יהיה לנו זמן להמשיך, אז פשוט אני קצת מהסס. אבל אנחנו בחיים הרגילים, כן, אנחנו מתבססים על דברים שאנחנו יודעים מבחינת העתיד לגבי ההתנהגות בשמחות מסוימות. הניסיון שלנו על איך העולם מתנהג גורם לכך שיש שמחה כשנולד ילד. אנחנו יודעים שהוא יגדל ושיהיו כל הזמן, זאת אומרת שיש השקעה מבחינת השמחה לאור העתיד. אילו היינו צריכים להתייחס לדברים רק מבחינת המציאות העכשווית באותם הזמנים, אז היינו צריכים להיות דואגים והרבה בעיות שלדעת ילד היא גם מתלווה בהרבה בעיות, והיא גם יש הרבה ספקות. אפילו יש עד כדי כך שיש מדרש, כן, על לגבי אותו הפסוק של קהלת, כן, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו, כן. זאת אומרת שהמדרש אומר שבנמל, כן, אומרים בנמל, אנשים מריעים לאונייה שיוצאת לדרך, ובעוד שיש אונייה שחוזרת אז כמעט אף אחד לא מסתכל עליה. זה היה צריך להיות ההפך, שאנחנו לא יודעים מה יעלה בגורלה של אותה אונייה שעכשיו היא יוצאת, עוד שאנחנו צריכים לשמוח על האונייה שהגיעה לשלום ליעדה. אז ככה אנחנו שמחים כשילד נולד, או שהיינו צריכים לשמוח כשאדם מת. הוא סיים את
תפקידו.
כן, הוא הגיע לשלום, כן. אבל עובדה שלא ככה אנחנו עושים. אנחנו אומרים בתחילת התהילים, אשרי האיש אשר לא הלך, אשר לא ישב, אשר לא עמד וכו'. ומפרשים מסבירים שכל זה בלשון עבר. מתי אפשר לומר אשר לא הלך, אשר לא עמד, אשר לא ישב? רק אחרי שהוא כבר מת, כי אחרת אתה לא יודע מה יעשה אחר כך. זאת אומרת שהעבר המוחלט הזה שלא הלך, לא עמד, לא ישב, אז אשרי לו, אפשר לומר אשרי רק כאשר סיים את כל המהלה ועמד ב, באתגר וסיים את המהלך בשלום. אז אבל אנחנו יודעים שמבחינת ההתנהגות במציאות לא ככה, זה לא עובד ככה. וכי למה? אנחנו מטומטמים? אנחנו עיוורים? לא רואים את המציאות? אתם מבינים את השאלה האפיקורסית שלי? טוב, אז רק בקצרה מאוד, כי אין לנו, או לפחות לי, זמן להרחיב את הדיבור בעניין הזה, זה ש כשאנחנו אומרים שהעולם והאדם נידונים, שאומרים יש דין ויש דיין, זאת אומרת שאני מקבל לפי מעשיי, וניתנת לי האפשרות לזכות, לא לקבל בחסד, אלא לזכות על ידי המאמץ שלי, על ידי ההתנהגות שלי, לזכות במה שבלב הכי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי. אז כשאדם נולד, אז באותו הזמן אז מתעוררת דווקא הבחינה הזאת, שהשמחה באה מכך שהוא יוכל לזכות במה שרוצים לתת לו. השמחה נובעת מלכתחילה מהאפשרות הניתנת לאדם לקבל על ידי המעשיו, וזה מה שמתחיל בלידה. בעוד שמציאות, זה ירושלמי שאומר שמציאות כזאת שבה אני נתון לחסדים, זה מציאות של בושה. מן דאכיל דלת דילה, מי שאוכל ממה שאינו שלו, בהית להסתכלה ואנפה דבעל הבית. אז הוא מתבייש להסתכל בפניו של בעל הבית. הוא מקבל, אבל ולכן יש כל הממרות, אנחנו מוצאים את זה ברמב״ם, ברש"י, כמה מקורות, שזה נראה יותר נחמד מצד האדם שהוא נותן מתנה למישהו. אבל שומרים, הרבה יותר חשוב לתת לו עבודה מאשר לתת לו מתנה, כדי שהוא יוכל לקנות ממה ש... כן? וזה מה שאנחנו אומרים בפסוק, במזמור, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, יגיע כפיך כי תאכל, ומתנת חינם. טוב.